אנחנו לומדים ישעיהו על הסדר, אבל אי אפשר שלא להציץ למיכה, בפרט בשלב הזה. וזה לפני המשך הדרך אל ספר המסעות. מיכה הוא לא רק אחרי ישעיהו במובן הזמן, אלא הוא גם אחרי ישעיהו במובנים רבים של תוכן, כפי שכבר דיברנו על ישעיהו כאסכולה, ישעיהו כמורה דרך, כבית מדרש. יש לו תלמידים נביאים ממשיכי דרך. ועל כן אנחנו מוצאים בפרק ד' את והיה באחרית הימים יהיה הרבית השם נכון בראש יערים וניסה הוא מגבעות ונהרו עליו עמים והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם ואל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכה ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים שפט בין עמים רבים מוכיח לגויים עצורים עד רחוק. עד כאן אלה ההבדלים, עמים, גויים, חילופים, החילופים הקטנים האלה שאנחנו רגילים לומר עליהם תמיד מה שאמרו חז"ל בתוך דברי יהושפט מלך יהודה, סנהדרין פ"ט, סגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כן, רגילים לצטט את החלק השני וזה לא מספיק. סגנון אחד עולה לכמה נביאים, פרשה זו מופיעה גם ישעיהו וגם במיכה ודומות לה. תמיד יהיו הבדלים, ו צריך להוסיף על כך שאפילו בעשרת הדברות בין שמות לדברים יש הבדלים, עם הבדלים קלים של וו, פסל וכל תמונה או פסל כל תמונה, שבאמת אין שום הבדל בין שני אלה, כי הוו שם היא וו באור, פסל דהיינו כל תמונה, כפי שבער אבי מורי ז"ל, פסל דהיינו כל תמונה, עם בוו או בלי וו, אין הבדל משמעות, אבל יש הבדל במסירה. זה מצוותיי או מצוותיו קרי או מצוותיו כתיב, הבדלים קלים, לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב, שגם זה לא וו חיבור וזה גם לא וו באור, אלא משהו כמו חיזוק, שאין שום הבדל, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, גם זה לא, גם זה לא, גם זה לא, בוווים או בלי וו, לא תחמוד ולא תתאווה, זה כבר הבדל משמעות, מה שמשלים את הלאו האחרון, כן? 12 הלאווים, כבר אנחנו יודעים, נכון? שיש 12 הלאווים בעשרת הדברים. כבר ספרנו?
זה שאני לא יודע.
מה?
זה
יש 12 הלאווים. בעשרת הדברים יש 12 הלאווים. חמשת הדיבורים האחרונים הם 6 הלאווים, כי לא תחמוד הוא כפול. אבל רק לא תתאווה, מוציא החוצה את הלאו הנפרד הגנוז בו, העומד בפני עצמו. ועד ההבדל רגע, יש עוד הבדל, סוג של הבדל שזה כרגיל מיוחס אצל רוב המדרשים והפרשנים לזה שמשה אומר. כאשר ציווך השם אלוהיך בשבת ובכיבוד. ואחרון זה דיבור שבת, שהוא ההבדלים הם עצומים, ועל זה אמרו חז"ל, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. זה לא רק על זכור ושמור, זה לא פחות מזה על הסיום. בריאת העולם מול יציאת מצרים כנימוק, וכנימוק אחד כולל שלם שמכיל את הכל. שעל זה כתבתי זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, אמרו חז"ל. יש מאמר על זה, מי שלא קרא. הסך הכל של כל ההבדלים הללו מחזקים עד מאוד את הקביעה סגנון אחד עולה לכמה נביאים. כלומר, אפילו עשרת הדברים שהשם אמר במישרין לעם ישראל בלי תיווך, כשמשה מביא את זה בספר דברים יש הבדלים, כי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. אפילו בין במעבר הזה יש הבדלים, ויהיו הבדלים קלים ככל שיהיו. כש400 איש אומרים אותו הדבר עצמו, זה מוכרח להיות שקר. אני מדגיש את זה, יען, כי מושג האמת הרווח בתודעה נוטה להעדיף את השקר הזה של מקהלה של 400 איש שאומרים אותו משפט עצמו. כן, אם 400 איש אומרים אותו הדבר, בדיוק אותו הדבר, בלי שום הבדל, זה סימן שזה יותר אמיתי או פחות אמיתי. כמה אנשים נעשה משאל, נעשה את זה קצת מוסווה, נגיד שיש 400, שיש עשרות ומאות, אני יודע מה, רבנים, תלמידי חכמים, אנשי רוח, אנשי ציבור, חתומים על עצומה שכתוב כך וכך וכך. זה יותר חזק כשיש מאות אנשים חתומים, או זה יותר חלש? מה יותר אמיתי, שכל אחד יאמר את המשפט שלו?
זה לא מדויק.
מה?
גם בעשרת הדיברות זה לא שיש הבדל בכל מילה ומילה. יש דברים שיש בהם הבדל.
נכון.
אם יש משפט אחד לומר, אז נכון שיש טלפון שבור, אז יש, אז לפעמים יש הבדלים, אבל יש מצב שבו תעביר את זה בין 100 אנשים והם כולם יגידו את אותו משפט. עלה והצלח ונתן השם ביד המלך, זה לא משפט כל כך, זה לא שהם נעמו שם
נימון שלם חוצב להוות. והיא הנותנת שהמשפט הזה, יהושפט אומר, האין נביא להשם עוד ונדרשה מאותו? הוא מבוהל. יהושפט שומע את זה, הוא מבוהל. וזה מה שהגמרא באה להסביר. אתה מבין, בדיוק בגלל זה, אתה צודק שאתה מה? יש אותו משפט עצמו, אז גם שם אנחנו נמצא, ואם נמצא איזה הבדל קל. בילדותי הטריד אותי מאוד מגדיל ומגדול, כי אז פוגשים את זה בברכת המזון, ואז אתה מעיין בשמואל ב' ואתה מעיין בתהילים ואתה רועד, וזה ממש טרד את מנוחתי. קודם כל, אבי מורי זל גילה לי את הסוד שבשבת אומרים מקורו בשמואל בית בשמואל בית מגדול, ואחר כך זה הפך לגיוון כזה ש המנהג אוהב לשמור נוסחאות בכל מיני צורות כאלה. כן, יש שתי נוסחאות מודים, אז אומרים אחת בציבור ואחת ביחיד, או יחיד ושרץ, אחת בציבור מגיב. אז זה שומר על שתי נוסחאות מודים. יש שתי נוסחאות של שים שלום ושלום רב, שמים אחת לתחילת היום ואחת לסופו. מה?
תלוי מי.
כן, אבל תלוי מי במנחה.
גם
לא. בסדר. יש מנהגים, מנהגים אוהבים דברים כאלה, לשמר נוסחאות שונות על ידי חלוקת זמן, כדי לא לאבד שום נוסחה.
אהבת עולם עבר רבה.
כן, אהבת עולם עבר רבה, זה נכון. שאני תדיר חושב שאין הכוונה לשתי המילים הפותחות, שבגמרא הכוונה לתוכן של כל הברכה. כמו שדות המזרח אומרים ברכת השנים, כל הנוסח שונה. כל הנוסח שונה בימות הגשמים, לעומת ימות החמה, ולא רק מילה אחת. אני חושב שהאהבה של שחרית עוסקת דווקא בתורת אבות, והאהבה של ערבית במעמד הר סיני. באופן מעניין, אולי הפוך מההיגיון. כן, זה מפתיע. אז דעתי הגמרא מתכוונת לכל הנוסח, כי יש פה הבדל משמעות האם אתה מדבר על מעמד הר סיני או על האבות. לתורת אבות יש מעמד מיוחד, ודווקא בבוקר זה נקבע ככה. על כל פנים, זה מגדיל ומגדול, כי זה יסיק אותי בילדותי. שירת דוד בשמואל ובתהילים ועוד דברים כאלה, תמיד יהיו הבדלים קלים, ולא יהיה דבר כזה. 13 מידות, לא תמצאו אותם בדיוק באותו, גם כשזה משפט אחד. שיש נוסח התפילה, תפילת הצום ביואל וביונה, יש הבדל אחד. ידעתי כי אתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ואהב חסד וניחם על הרעה, ערך אפיים רחום וחנון הוא, כי רחום וחנון הוא ערך אפיים ואהב חסד וניחם על הרעה. הוא מול השם, כשהוא אולי רומז לשם המפורש. אין שני מקומות אותו דבר, אפילו גם במשפט אחד. יש פה משהו שהמקרא מתעקש עליו, הנבואה מתעקשת עליו, המסורת מתעקשת עליו, חז"ל מתעקשים עליו, תפיסת האמת הרווחת מסיבות שראויות לעיון בפני עצמו, נוטה להעדיף, לתת עדיפות או משקל יתר דווקא למשפט אחד שכולם אומרים, שכולם מסכימים עליו. כך נראה לי שככה זה בתודעה הציבורית הרווחת, גם ההמונית, גם התורנית, גם המשכילית. והמחשבה שסגנון אחד עולה לכמה נביאים ואין שני נביאים נביאים סגנון אחד, היא כן אופיינית למקרא והיא כן אופיינית לחז"ל, והיא בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. ואני אומר, בין שההבדלים האלה הם קלי ערך או רבי משמעות, זה לא משנה. זה משנה, כמובן שזה משנה. אבל הכל נכנס לתוך אותה נוסחה, כשהאמת מתגלה בעולם, היא מוכרחה להתגלות באופן רבגוני ולא חדגוני. כי מה אכפת לו למיכל לצטט בדיוק? נו מה? למה להפוך גויים ועמים ולהוסיף עד רחוק? למה? מה קרה לכם? זה... מישהו יכול להגיד שזה כך, שככה הוא זכר את דבר ישעיהו, אבל... הוא עקבי גם. הוא מחליף גויים, נערו עליו עמים והלכו גויים רבים, שזה היפוך, והוא חוזר על ההיפוך הזה בפסוק ג' וחטיטו חרבותיהם לעתים במקום חרבותם, וחניתותיהם למזמרות, לא יישאו, לא יישא, לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. שאלה ההבדלים הקלים. ועכשיו ההבדל הגדול, אולי המחריע. ישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו ואין מחרית כפי השם צבאות דיבר, שלא שמענו בישעיהו. ושוב, יכול מישהו לחשוב שישעיהו אמר אותו ולא נכתב. אבל למה לחשוב כך? למה לא לקבל את העדות כמות שהיא? ועוד הבדל, עוד יותר מכריע, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו, לא לעם ועד. שזה יכול להיות דרשה מרחיבה לבית יעקב לכו ונלכה בירושם. וכמו שם בפרק ב', אפשר לפרש את זה... עד אז, ועד אז, בית יעקב לכוון אליך באושן, ועד שיבוא היום ההוא, כי כל, אנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. אפשר לפרש, ואפילו אז, ואפילו אז כשהם יבואו לקבל הוראות מירושלים, מה לעשות בפרויקטים צבאיים בכל מיני מקומות בעולם. כן. זה... הרי כתוב בניו יורק על, בית... על הבניין האום, זה נשמע הזוי שיבואו לירושלים. כן, הוא... ניו יורק של ישעיהו, המצטטת את ישעיהו, מתאמצת לומר לירושלים מה לעשות בחיטטו חרבותם. מתי להפעיל פעולה צבאית ומתי לא, וכן הלאה. אנחנו חיים איזה סוג של היפוך. ופה מדובר על זה שירושלים, אפילו כאשר ירושלים תקבע איזו מלחמה צודקת ואיזו לא, אפילו אז, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוהיו, כלומר לא תיעקר לחלוטין עבודת האלילים, ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו לעולם ועד. אז זה, כן, יש הבדל גדול בין עד אז ואפילו אז לגבי השאלה האם עבודת האלילים תעקר, האם בכלל הנבואה מצפה מן העמים לחיסול גמור של עבודת האלילים, או שימצאו עמים כאלה גם אז. על כל פנים, זה הפתיח לפרקים ד' ו-ה', שהם המקבילה במיכה לנבואות שעסקנו בהן בישעיהו בפרקים י' י' א'. משהו קצר על מיכה המורשתי לפני שנמשיך. דבר השם אשר היה אל מיכה המורשתי. אם לא אם אין אנחנו בטוחים איפה מורשת של מיכה, פרק א' ייתן לנו את זה ברור מאוד. בימי אותם אחזי חזקיה מלכי יהודה, שחזה על שומרון וירושלים, יש לנו עם, אם כן כאן שלב של חורבן שומרון וצרה לירושלים. חיבור של חורבן שומרון כנראה כבר כרקע, כבמבט לאחור, עם המסע האשורי לארץ יהודה, סנחריב. שימו עמים כולם, מקשיבי ארץ ומלואה, ויהי השם בכם לעד, השם מהיכל קודשו, השם יוצא מהיכל קודשו. שזה רמז אולי לישעיהו פרק ו', אבל איך הוא יוצא במיכה? כי הנה השם יוצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ ונמסו הערים תחתיו והעמקים יתבקעו, כדונג מפני האש, כמים מוגרים במורד. בפעם הבאה שתמצאו את עצמכם באזור לכיש, לכיש, מרישה, בית גוברין, מעמק האלה ודרומה, כל המרחב הזה, ותיסו את עיניכם להר חברון ותראו את התמונה הזאת של, כן, המזרח חתום בחומת הרי חברון. אופק המזרח של ירושלים חתום בהרי גלעד. גם כאן שאו עיניכם ראו, אבל בשפלה אופק המזרח חתום בהרי חברון. משם השם יוצא מהיכל קודשו וירד ודרך על במותי ארץ, ירד, כמים מוגרים במורד. והוא מתאר את הופעת השם מהיכל קודשו כמו התפרצות של הר געש עם זרם עצום של אש ושל מים שוטף מן ההר אל השפלה. זה תיאור של איש השפלה. רק איש השפלה יכול לתאר תיאור כזה. איך מהיכל קודשו השטף הגדול זורם אל המורד. וירד. עכשיו, לאן המורד? בפשע יעקב כל זאת ובחטות בית ישראל, כי מפשע יעקב הלא שומרון ומבמות יהודה הלא ירושלים, ושמתי שומרון לאי השדה למתי חרם, והגרתי לגיא אבניה ויסודי העגלה. זה כבר כולם יודעים. בכל פסיליה יוקטו, בכל אתנניה יסרפו באש, בכל הצבא עשים שממה, כי מאתנן זונה קיבצה, ועד אתנן זונה ישובו, על זאת הספדה ואילילה, אלך שולל, וארום אעשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה, כי אנו שם הקוטע, גבעה עד יהודה, נגעת שער עמי עד ירושלים. סנחריב, לא מספיק חורבן שומרון, בגת אל תגידו, בכו אל תבכו, בבית לאפרה אפר התפלשי, התפלשתי כתיב, עברי לכם יושבת שפיר, יבושת לא יצאה, יושבת צענה, מספד בית האצל, ייקח מכם עמדתו, יחלה לטוב יושבת מרות, כי ירד רע מאת השם לשער ירושלים, רתום המרכבה לרכש יושבת לחיש, ראשית חטאת היא לבת ציון, כבך נמצאו פשעי ישראל. האם זה הפולחן? הבמות, המקדש בלחיש? האם זה עיר המנהל השנייה לירושלים, לחיש, שבה פשעי המשפט והצדקה? אולי גם וגם. לכן תתני שילוחים על מורשת גת, בתי אכזיב לאכזב למלכי ישראל, עוד היורש אבי לך יושבת מר אישה. מורשת ומר אישה עם שני מקומות. עד הדולם יבוא כבוד ישראל. אז יש פה ריכוז עצום של ערי השפלה. ברור אם כן שמיכה יושב בשפלה, הוא צופה על ערי יהודה ורואה את יציאת השכינה כמים מוגרים במורד, אל האזור שהוא חי בו, והוא מונה שורה של מקומות בשפלה שצבא סנחריב יכבוש כאשר הוא יכבוש את לכיש. גת פלשת, אל תגידו, זה המשך של דוד, נכון? אל תגידו וגת אל תבשרו בחוצות אשקלון. בחול תבכו בבית לאפרה, אפר התפלשתי, התפלשתי, פלשת, רמז לפלשת. שפיר שנמצאת, ודאי הייתה הרבה מזרחה משפיר של היום. שפיר של היום זה בעומק פלשת, ופה מדובר בשפלת יהודה. צענן בית האצל, מרות לחיש, מורשת גת, כזיב אכזיב, כזיב אכזב, מרישה ועד עולם. אני משער שיש פה עוד שמות רמוזים במשחקי המילים, במשחקי המילים של לא יצאה יושבת צענן מספד בית האצל, ייקח מכם עמדתו. שם עוד משחקי מילים על שמות נוספים של מקומות כמו עמדה, אבל גם את בית האצל ויושבת צענן, אנחנו אין לנו צל של מושג איפה הם היו, ולא נשתמרו שמות שיאפשרו זיהויים. אז יש פה עוד רמזים, רתום המרכבה, שילוחים, עוד היורש אביא לך. אני חש שיש פה עוד רמזי מקומות. מדובר אם כן במסע סנחריב וחיבוש שפלת יהודה, שרוב ערי יהודה הבצורות שנלכדו על ידי צבא סנחריב נמצאות באזור עדולם לכיש. כורחי וגוזי על בני תענוגי, חרחיבי כורחתך כנשר כי גלו ממך. הפסוק הזה מביאים הצפרים בדורות האחרונים בעולם הארץ ישראלי המתחדש, כהוכחה לזיהוי הנשר עם העוף הגדול אוכל הנבלות שיש לו צוואר קרח, כדי שאפשר יוכל לאכול בתוך עומק בטן הפרה. זה ויכוח מעניין בין הלשונאים וההיסטוריונים לבין הצפרים. כן, הלשונאים וההיסטוריונים אומרים שהנשר הוא הדורס הגדול, שהצפרים קוראים לו עית זהוב, העית הגדול, הדורס הגדול, גדול הדורסים. באנגלית פירושו איגל, שמו איגל. האיגל הזה הוא מופיע במטבעות המלכים מרומא עד אמריקה, כן, כי הנשר השולט בעולם הוא אמור להיות דורס ולא פוחל נבלות, עם כל הכבוד למוטת כנפיים 280 וללהקה של אוכלי נבלות. הכובשים הגדולים לא ראו את עצמם כאוכלי פגרים. אז אנשי הלשון דבקים בעיגל כזיהוי הנשר המקראי, הצפרים דבקים בוולצ'ר שהוא על אוכל הנבלות הגדול, ובין השאר בגלל הפסוק הזה. אלא שדעתי נוטה שהם לא מדייקים בפירוש הפסוק, כי לא כתוב פה הרחיבי כורחתך ככורחת נשר. כורחתך זה בת ציון האבלה, שיש לה כורחה רחבת ממדים, כי שפלת יהודה נקרחה כמוטת כנפיים של נשר. כן, ארחיבי כורחתך כנשר, לקרוא את זה על צוואר קרח, זה לא, זה פירוש לא מדויק של הפסוק, זה אפשרי, אבל זה לא מוכרח. הצפרים אומרים, או באשר חללים שם, או בנשר של איוב, באיוב למתת, שהוא אוכל פגרים, אבל במקרא חלל זה דקור, שזה דווקא יותר דורס. דקור זה אב דם, כן? הדורס, העוף הדורס, אם עוף אחר דרס לפניו, הוא לא יאכל. הוא אוכל רק משחיטה של עצמו, מדריסה של עצמו, זאת אומרת. כן, רק מה שהוא עצמו דורס, הוא לא סומך על דריסה של אף אחד. ככה זה בטבע. והוולצ'רס אוכלים כל פגר, נו ברור, הם לא דורסים. אז נכון שמוטת כנפיים של איגל זה 2 מטר, ומוטת כנפיים של ולצ'ר זה 2.80. הוא הגדול של כולם, והוא להקה עצומה. ועשה אתכם על כנפי נשרים, נשמע בכל זאת כלהקה של ולצ'רס, שעם ישראל בהמונים אחרי המוביל, אחרי עמוד הענן, כן, להקה, הדורסים הם תמיד בודדים. אבל וירד העית על הפגרים, ממש ברור שהעית זה להקה של אוכלי נבלות, בניגוד לפירוש של הצפרים, כן? זה ויכוח, זה קשור גם בזיהוי הפרס והאוזנייה. השאלה איך מזהים את הנשר המקראי, ויכוח מרתק, ורק הזכרנו את מיכה, בגלל זה הזכרתי את זה. יש פה עוד הרבה דברים מוזרים וקשים בפרק ב', שהוא פרק חידתי לחלוטין. על פרק ג' אנחנו עוד צריכים להגיד משהו בגלל ירמיהו. בסוף פרק ג', פרק ג' מתאר את ההשחתה ביהודה ברמות, הייתי אומר ברמות C, יותר חריף אפילו מעמוס וישעיהו. באותו כיוון, אבל יותר חריף. אמר שמעון הראשי ביעקב וקציני בית ישראל, עלו לכם לדעת את המשפט, שונאי טוב ואוהבי רע, גוזלי אורם מעליהם ושארם מעל עצמותם, פושטים את האור של המסכנים, שארם זה בשרם, אוכלים את השאר מעל העצמות, ואשר אכלו שאר עמי, זה הבשר, ואורם מעליהם הפשיטו, את עצמותיהם פיצחו. הם גם מוצצים את העצם, לא רק פושטים אור ואוכלים בשר, גם את העצמות אתם מפצחים ומוצצים את הלשד. עד שמה, כאשר ופרסו כאשר בשיר וכבשר בתוך קלחת, אז יזעקו אל השם ולא יענה אותם, יסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר יראו מעליהם. עכשיו באים הנביאים המתאים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום. אנשי השלום, נביאי השלום מפה ועד ירמיהו, הם דווקא נביאי מלחמה. אלה שלא מקבלים את נבואות הפורענות והחורבן, ואומרים יהיה בסדר. והעיקר שנפרוק את עול האשורים והבבלים מעלינו. כלומר, השם לא יטוש את עמו ונחלתו לא יעזוב. אלה אנשי השלום. בהקשר המקראי. ואשר לא ייתן על פיהם וקידשו עליו מלחמה. זה קורה בכל חבורה אידיאולוגית. לכן לילה לכם מחזון, מחשכה לכם מקסום, ובאה השמש על הנביאים, קדר עליהם היום, ובושו אחוזים וחפרו הקוסמים, ועטו על שפם כולם כמו אבלים. כי אין מענה אלוהים, אולם אנוכי מלא תיכוח את רוח השם ומשפט וגבורה, להגיד ליעקב פשעו לישראל חטאתו. כלומר שלא הכל בסדר, וכן עלול השם לטוש את עמו ואת נחלתו לעזוב בגלל ההשחתה הגדולה. שימון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו, בוני ציון בדמים וירושלים באבלה, ראשיה בשוחד ישפוטו, כהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו, ועל השם ישענו לאמור, הלא השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה. זה מה שהם אומרים, השם לא יתוש את עמו ואת נחלתו, השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה, אשור לא תכבוש ולא תנצח. ואחר כך אותו דבר אמרו על בבל, אלה הנביאים שנגדם נאבקו נביאי האמת. לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים יין תהיה והר הבית לבמות יער. עכשיו אם אני נותן את הפסקה הזאת לכל קבוצת תלמידים, או אפילו אם אני עולה לחלי הישיבות ושואל חידון, בהנחה שהקהל לא מכיר את ירמיהו פרק כפיו, שזאת הנחה ברוב המקרים לצערי, מספר אלה שיתנו תשובה נכונה כי הם כבר למדו את ירמיהו כפיו והוא קטן. לאיזה מהמלאכים שנזכרו בתחילת מיכה היית מייחס את סוף פרק ג'? אני חושב שרוב מכריע היה אומר אחז, כי קשה לעלות על הדעת שבימי יותם וחזקיהו המלאכים הטובים והצדיקים והישרים שעשו הישר בני השם הייתה השחתה כזאת. והנה בא ירמיהו בפרק כפה ומספר את הסיפור הזה אגב משפטו, זאת אומרת ספר ירמיהו מספר את זה אגב משפט ירמיהו, שהביאו את זה כראיה במשפטו של ירמיהו. ירמיהו פרק כפה, סליחה, אנשים מזקני הארץ, אנשים מזקני הארץ, ויקומו אנשים מזקני הארץ. מי שזוכר משהו שהיה פעם, מסורת של דורות קודמים, יש שם זקנים כאלה. לפסוק יד זין, מיכה אמור אשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות ציון שדה תחרש ירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער. בימי חזקיהו, בימי חזקיהו, הימתם איתו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה, לא ירא את השם ויחל את פני השם וינחם השם אל הרעה אשר דיבר עליהם. אנחנו עושים רעה גדולה על נפשותנו. גדולתו של חזקיהו לא הייתה בזה שלא הייתה השחתה בימיו ושלא היו צרות בימיו ושלא היו בעיות, היו והיו הרבה. גדולתו של חזקיהו שהוא התייחס לדברי הנביאים, האמתם איתו הלא יראה את השם ויחל וינחם השם אל הרע. האסון הזה לא קרה בימי חזקיהו, כי חזקיהו הקשיב. הנה שבנה בישעיהו כף בית, ישעיהו דיבר נגד שבנה ודרש את החלפתו באליקים בן חלקיהו, פרק כ"ב בישעיהו, בפרק ל"ו אנחנו מוצאים אכן את אליקים בן חלקיהו על הבית. אמר חזקיהו פעל על פי דרישת הנביא, הוא עשה מעשה. חזקיהו מקשיב לדברי הנביאים. כן, זה הרקע למיכה, סוף פרק ג', ואז בא והיה בחרית הימים. וישעיהו, לא שמענו נבואת חורבן ברקע של פרק ב'. אמנם אנחנו קראנו את תחילת פרק ב' כסיום לבית ג' ד', אז יש פורענות חמורה מאוד, חמורה וקשה, אבל הר הבית לבמות יער, ציון שדה תחרש, זאת נבואה באמת ירמיאנית. ירמיהו ויחזקאל מדברים באופן כזה, ובישעיהו זה איננו. תמיד יש שארית, ואילו במיכה יש שדה תחרש, כשירמיהו אומר בפירוש שהשם ניחם על הרעה, וזה לא קרה. כן, עיקר נבואת ישעיהו לכל אורך הדרך זה היא שירושלים תשרוד. והנה הייתה נבואה קשה יותר בפי מיכה, והשם ניחם אל הרעה, וזה לא קרה. אז אנחנו כבר מבינים שמיכה יותר רדיקלי מישעיהו, לא כל נבואת חמורה כזאת התקיימה, או שהיא בעצם היא תתקיים בדור אחר. ואולי זה יעזור לנו לפצח את ההבדלים האחרים בין נבואת מיכה לנבואת ישעיהו. ישבו איש תחת גפנו ותחת עינתו, זה כמובן שלמה, רמיזה לתקופת שלמה, אבל ושפט בין עמים רבים זה השם. זה לא בדיוק הנביא, זה לא בדיוק המלך. האם ברמז הזה לתקופת שלמה יש גם משהו מישעיהו י"א שדיברנו עליו, שזה אידיאל של שלמה יחד עם משה, דמותו של משה כשופט ושל שלמה כמלך שופט ביחד? קשה לומר חד משמעית אם יש דבר כזה פה, אולי כרמיזה, לא יותר. מכל מקום, ככה הוא פותח את הנבואה הזאת, והוא יסיים את הנבואה בסוף פרק ה', גם כן בלשון ישעיהו פרק ב', ביום ההוא נאום השם, והכרתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך, והכרתי הרי ארצך והרסתי את כל מבצריך, והכרתי חשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך, והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך, ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך, עשיתי באף ובחימה נקם את הגויים אשר לא שמעו. כלומר, לא בכוח איש, השם יעשה נקם את הגויים אשר לא שמעו, והשם ישבור גם את המבצרים והמרכבות של עם ישראל, אם אני מפרש לפי מקרבך הרי ארצך מקרבך. אפשר לטעון שהכוונה לאשור, אבל זה מוזר יהיה מקרבך לומר על אשור, לכן אני נוטה לומר את זה כישעיהו גם מקרבך יהודה. והנה בתווך, בין הפתיח והסיום, שהם לשון ישעיהו, מופיעה נבואה שיש בה הבדל מאוד משמעותי. ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה והנדחה הקבצה. קיבוץ גלויות, מצאנו את זה בפרק י' בישעיהו, וזה חוזר במיכה. השם עושה את זה כמו בישעיהו. ואשר הראותי, על זה אמרו חז"ל, מלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, איך השם אומר ואשר הראותי. אבל אפשר גם לפרש הראותי במובן של שברתי, מלשון ראוע. שברתי ופיזרתי בגויים. כן, יש משחק מילים בין רוע, תרועה, ראוע, שבור, ורע, שבור מוסרית. אפשר לומר שבאשר הראותי זה ואשר שברתי ופיזרתי, ושמתי את הצולעה לשארית והנהלאה לגוי עצום. נהלאה זה כנראה הרכבה של שני פעלים, נהה ולאה. גם נהה וגם לאה, גם חלשה, חלשה, עייפה, מושפלת אולי, צירוף של שני פעלים עם משמעות דומה. לגוי עצום, מלך השם עליהם בארץ ציון מעתה ועד עולם. ועכשיו בא משהו, מין דו שיח. בוא אריאל, אתה תעזור לי. פסוק, אני קורא פסוק, אתה קורא פסוק. אני קורא פסוק ח', אתה קורא פסוק ט'. ואתה מגדל עדר אופל בת ציון, עדיך תהתה. לשון אתה, תבוא. ובאה הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים.
אתה למה תראי ידיה, המלך אמבך עם יועצך עבד, כי החזיקה חיל כיולדה.
חולי וגוחי בת ציון, כיולדה. כי אתה תצאי מקריה ושחת בשדה, ובת עד בבל, שם תנצלי. שם יגאלך השם מכף אויבייך.
ואתה נאספו עליך גויים רבים, האומרים תכנף ותחז בציון עינינו.
והם הלא ידעו מחשבות השם, ולא הבינו עצתו, כי קיבצם כאמיר גורנה. קומי ודושי בציון, כי קרני חסים ברזל ופרסותי חסים נחושה, ועדיקות עמים רבים, ואחרמתי לשם ביצעה וחילם לאדון כל הארץ.
אתה תתגודדי בת גדוד מצור שם עלינו, ושבת יקוע על הלכי את שופט ישראל.
ואתה בית לחם אפרת, הצעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל, ומוצא אותיו מקדם מימי עולם. כן, יש פה איזה משחק מקהלתי. פסוקי אתה. אתה למה תראי רע, המלך אין בך עם יועצי חבד, כי החזיקך חיל כיולדה. ואתה נאספו עלייך גויים רבים. אתה תתגודדי ועד גדוד מצור שם עלינו, בשבט יקוע על הלכית שופט ישראל. אלה פסוקים שמתארים את השפל, את המצב הנורא שבו עם ישראל נתון, בת ציון. והפסוקים שפותחים באתה מגדל עדר ומסתיימים באתה בית לחם אפרתה, הם הקריאה לישועה גדולה. ישועה עצומה שתבוא כשיתגלה בן דוד כדוד עצמו, מבית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה. הוא יצא, יגיח, ובת ציון תצא מן המצור הקשה ותנצח ניצחון גדול. כאן נראה לעין הבדל עצום בין נבואת מיכה לנבואת ישעיהו. כי מיכה מדבר על ניצחון צבאי. את המילים ובאת עד בבל שם תנצל לי, שם יגלך השם מכף אויבה, איך אני נוטה לפרש, אני מפרש. ובאת עד צבאות בבל. לא עד בבל העיר או הארץ, ולא עד הגלות, אלא עד צבאות בבל השוכנים בשדה, כי אתה תצאי מקריה ושכן בשדה, בשדה הקרב. מה שברור בקומי ודו שיבת ציון, כי קרני חסים ברזל ופרסותי חסים נחושה ועדיקות עמים רבים, שבת ציון תפרוץ את המצור ותקה את האויב. הוא לא מתאר מגיפה בחרב לא איש כמו ישעיהו. ואתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם ימי עולם, כמו דוד בעצמו. לכן יתנם עד עת יולדי על עדה, ויתר רחב ישובון על בני ישראל. אחרי דוד הם לא במשחק של המלוכה. רק עד עת יולדה ילדה את הצעיר הזה, את בן דוד הצעיר כדוד בעצמו, שיעמוד וישלוט ויושיע וינצח. ועמד וראה בעוז השם בגאון שם השם אלוהיו, וישבו. כי אתה יגדל עד אפסי ארץ, כולם יכירו בו. והיה זה שלום. השלום של בן דוד, אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בארמנותינו, ואך כמונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, וראו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרוד בפתחיה. הקשוב הכוונה לדעתי כאן לצבאות שלהם שחונים בארץ, והציל מאשור כי יבוא בארצנו וכי ידרוך בגבולנו. ניצחון עצום, הישועה הגדולה נגד הצבאות האלה בחרב. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתל מאת השם כרביבים עלי עשב, שלא יקבל איש ולא ייחל לבני אדם בלי עזרה מבחוץ. מי תיאר ניצחון צבאי צפוי בצורה כזאת של טל שמכסה את האדמה? מה?
בסוף השיעה יש משהו.
נכון, אבל באופן ברור כניצחון צבאי. יש, כשדוד בורח למחניים, יש שם חושי הערכי מול אחיתופל. אחיתופל שקורא את התמונה נכון, אומר צריך להכות את דוד עכשיו, כשהוא רואה את עצמו כנושא עונש גדול מאת השם, כשהוא אבל ויחף וחפוי ראש ולא מסוגל להילחם. ומי כאחיתופל אבי אליעם, נכון? אליעם בן אחיתופל הגילוני מגיבורי דוד, ובת שבע בת אליעם, שיש לו חשבון מר ונוקב עם דוד על בת שבע. והוא כאשר ישאל איש בדברה אלוהים, כן, עצת אחיתופל, אומרים הצד הכי טוב אפילו לטובה היא הטובה. חושי הערכי אומר, משכנע את אבשלום שלא להתגרות מלחמה בדוד במצב הזה, אחרי שדוד גם ביקש ממנו, כי אתה ידעת אביך כדוב שקול בשדה, הוא לא יוותר, הם עורבים לך באיזה מקום, וכבר ישמעו העם שנפלו מאנשי אבשלום ויסורו ממך, לא כדאי. מה נעשה? נאסוף את כל ישראל וננוח עליו כאשר ייפול הטל על האדמה. הוא לא משאיר שום מקום, הוא מכסה את הכל. זאת הכוונה של הדימוי הזה. בדרך כלל טל זה דימוי של ברכה ושפע וטוב, ופה זה דימוי הפוך, זה דימוי של כיסוי שלא משאיר פינה, והוא גם לא יקווה לאיש, הוא לא זקוק לעזרה חיצונית. היה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבעמות יער. איך טל הולך עם אריה בבעמות יער? כן? כי הכוונה היא שהוא מכסה את הכל ולא זקוק לשום עזרה. כי אריה בבעמות יער ככפיר בעדרי צאן אשר עם עבר ורמס וטרף אין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. הרב עובדיה, השם יאריך ימיו, אמר פעם, ככה לעג לרעיון של השלום, שהוא באופן קבוע, הוא מורה לאנשיו להצביע בעד השלום. אבל הוא צחק על זה שאלה שמכונים פה שמאל, קוראים לזה שלום. זה לא שלום, זה עושים הסכם שאומר שאנחנו לא רוצים להילחם, שאנחנו לא רוצים לסכן חיים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו לא רואים את עצמנו מלך המשיח ולא דומה לזה. כן, זה מה שהרב עובדיה בעצם אומר. אז הוא אמר פעם, מה זה שלום? שלום, שלום, והיה זה שלום, אשור כי יבוא בארצנו וכי ידוח בגבולנו, והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם, ציטט את הפסוק הזה. שלום זה מלך המשיח, שלום זה הוא ישבור להם את העצמות, שלום לא יישאר מהם כלום. כן, שלום של כשיבוא מלך המשיח אז יהיה שלום, כשהוא יפרק לכולם את הצורה. זה בערך הקטע שלא הפתיע אותי לשמוע את הרב עובדיה אומר את זה. כלומר, אל תטעו מה שאני אומר שצריך לחתום על הסכמים וכו' וכו' וכו'. כי נכון שאנחנו צריכים ללכת במידה מדודה ולא ראש בקיר ולא להילחם עם כל העולם, זה הכל נכון, אבל זה מפני שבן דוד עוד לא בא. כשבן דוד יבוא, הוא כבר יעשה את השלום. ואז יהיה שלום. כי אז כולם יראו את הכוח ואת העוצמה. והנה זה בדיוק ההבדל בין מיכה לישעיהו, ונפל אשור בחרב לא איש, חרב לא אדם תוכלנו. שאם לדייק את דברי הרב עובדיה, זה בדיוק מה שהוא אומר. שהישועה, השם יביא ישועה. או יותר נכון, המשמעות של דברי הרב עובדיה יותר קרובה לישעיהו מאשר למיכה. אם הישועה תבוא בחרב איש או בחרב לא איש. ההבדל הזה בין ישעיהו למיכה, האם הגויים שבאים לצור על יהודה וירושלים, השם יכה אותם במכות מצרים, במגפה, בחרב לא איש, או שבת ציון עצמה תגיח מתוך הקריה ובלי עזרה מבחוץ היא תקה את כולם תדוש את כולם בקרני ברזל ובפרסות נחושה. ההבדל הזה ייתכן מאוד שהוא ההבדל הגדול בין חזקיהו המלך לבין ישעיהו בן אמוץ הנביא. שחזקיהו רצה לראות את עצמו כדוד, כובש, מנצח בחרב איש, בניצחון צבאי. אנחנו עוד נעסוק בשאלה הזאת, כי האימות הפוליטי בין ישעיהו לבין חזקיהו ילך ויתעצם בפרקים שיבואו בספר ישעיהו. דבר אחד ברור, שמיכה לא אומר עזרה מצרית בקואליציה שמצרים מובילה אותה, קואליציה פוליטית. הוא אומר אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם, בלי עזרה חיצונית. דוד לא זקוק לעזרה מבחוץ. אם הוא זקוק לעזרה מבחוץ, אז זה לא זה. מכל מקום, יש רושם ברור מאוד שחזקיהו היה רוצה יותר בדמותו של דוד ובנבואת מיכה מאשר בנבואת ישעיהו בנקודה הזאת. באופן מרתק ומעורר מחשבות, ההבדל הזה יהיה גם ההבדל בספרות ההלכה בין תיאור מלך המשיח ברמב"ם לבין תיאורו אצל הראב"ד ואצל גדולי ישראל אחרים. הרמב"ם במודע מכוון את דבריו לנבואת מיכה, הוא מפרש את ישעיהו כך שזה יסתדר עם נבואת מיכה. איך אני יודע את זה? המלך המשיח, אומר הרמב״ם, כתב הרמב״ם בהלכות מלכים, עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הביטוי הזה לקוח ממיכה, והרמב״ם לא עושה דברים כאלה סתם כמי שכותב פיוט או שירה. אין אצל הרמב״ם מקריות בדברים כאלה. הוא מצטט את מיכה. עכשיו, אין אף אחד, אני לא מצאתי מישהו ששם כוכבית על הממשלה הראשונה. הוא אומר, מיכה. אולי יש, אבל אני לא ראיתי. אני חושב שזה הרבה יותר מרמז. מלך המשיח עתיד לעמוד, להחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. ואז הוא מתאר מלך משיח שיושיע את עם ישראל כדוד בעצמו. ילחם מלחמות השם. הוא לא מתאר מלך משיח שהוא יהיה רק שופט ברוח השם, אלא שהוא יעמוד וילחם מלחמות ישראל ויושיע את ישראל מיד כל אויביהם ויכבוש את העולם, יטיל את ממשלת דוד בעולם, יבנה מקדש ויקבץ נדחי ישראל. הוא הולך אפילו על קיבוץ נדחי ישראל, שזה ממש לא כתוב, לא בישעיהו ולא במיכה. הוא ממשיך עם הקו שאומר כן חרב איש, כן מלכות דוד, בן דוד כמו דוד. הוא מזכיר את נבואת בלעם, שגם מיכה רומז לה, כי אריה בבעמות יער. כן, עם ישראל אומר בלעם לבלק, הוא כמו אריה, הוא יקום כמו אריה וילחם, הוא ילחם וגם ינצח. הדימוי הזה של האריה עומד פה במיכה באופן ברור. ניכר באופן ברור, הקרניים, הפרסות, והדיקות עמים רבים. ועמד וראה בעוז השם בגון שם השם אלוהיו. מה עוד יש כאן שמתאים ל... קומי ודושי, מתאים לתיאור של הרמב״ם. וכמובן הרעיון של נטע בית לחם אפרת, הצעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל ומוצא אותיו מקדם ימי עולם. מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. זה ממש הביטוי של מיכה. איך הרמב״ם מפרש את ישעיהו י"א? הוא אומר שם, זה משל וחידה. אל תפרש ו... וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ כפשוטו. אלא העולם לא משתנה, חוקי העולם לא משתנים, ו... את ישעיהו י"א צריך לפרש כיוון שהעולם לא משתנה, אז גם ההיסטוריה והפוליטיקה לא משתנות, אז ניצחון גדול מאוד מושג בכוח צבאי ולא בפסיביות רוחנית או ברוח השם של שופט בעל של רוח, כי השם ילחם לכם. זה העם. הראב"ד בשלושה מקומות משיג על הרמב"ם. שני מקומות בהלכות מלכים ומקום אחד בהלכות בית הבחירה. והמכנה המשותף של שלושת המקומות הוא ש... ימות המשיח הם שינוי במנהגו של עולם. כשהרמב״ם מפרש את גר זאב עם כבש כמשל וחידה על זה שרשעי הגויים ישלימו עם עם ישראל ויוכלו עם עם ישראל דבר המותר בנחת, כן, מה שעם ישראל מתיר, מה שמשפט הצדק מירושלים יקבע שמותר לאכול. אומר הראב"ד, ולא בתורה וישבתי חיה רעה מן הארץ. ובזה הוא רומז לזה שהרמב״ם מחשיב את נבואת משה מעבר לנבואת שאר הנביאים, והנה בדברי משה, וישבתי חיה רעה מן הארץ, בתורה, בדבר השם למשה, ולכן אתה לא יכול לומר שגר זאב עם כבש, זה רק משל וחידה לראשי עולם. אז העולם ישתנה, וישבתי חיה רעה מן הארץ. לא הבנתי את הטענה של הראב"ד על הרמב״ם, אין שום מעצור לרמב״ם לפרש וישבתי חיה רעה מן הארץ כהשבתת אויב. שהרי מיד אחריו וישבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם, הוא מפרש את עצמו. אבל הראב"ד חושב אחרת, שישבתי חיה רעה מן הארץ זה שינוי במנהגו של עולם. כאשר הרמב״ם לומד מבן קוזיבה שחכמים לא שאלו ממנו לא עוד ולא מופת, כי עיקר הדברים האלה ככה הם שהתורה הזאת משפטיה וחוקיה הם לא משתנים לעולם, לעולם הוא לעולמי עולמים ואין שינוי מנהגו של עולם. כתב הראב"ד, והרי שלחו לבדוק אימו רך ודאין בן קוזיבה, כיוון שדלא אביד אחי קטלו. יש קטע בגמרא בשני התלמודים שבדקו את שמעון בן קוזיבה במבחן ישעיהו י"א, האם הוא דן בריח? מורח ודאין, האם הוא דן בריח? האם הוא שופט ועריכו בעירת השם? ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אוזניו יוכיח. האם הוא בדרגה הזאת של שופט ברוח השם? כיוון דלא אביד אחי קטלו, הוא כבר פרשו המפרשים הראשונים שאין הכוונה בירושלמי שם לזה שהרגו אותו, אלא שלא התייצבו מאחוריו בתמיכה כזאת שתאפשר ניצחון כללי, כי ראו שזה לא זה. מה שמשקף את עמדת ההסתייגות הקרויה חרדית ממדינת ישראל עד לרגע זה. הם הלכו לבדוק עם מורח ודאין, האם יש פה איזו תכונת שיפוט של משה רבנו ששופט ברוח השם או לא. כיוון דלא אביד אחי קטלו, לא עזרו לו, לא התייצבו מאחוריו, לא תמכו בו. איש לא ישכנע אותי שהחרדים מסרבים גיוס בגלל שהם חושבים שצריך ללמוד תורה. זה בלוף שקונים אותו פה בקלות יתר. לא זה העניין בכלל. אפילו אם יוכיחו עשרות אלפים של בחורי הסדר שאפשר להיות תלמידי חכמים ורבנים גדולים וחשובים ודיינים וכל מה שאתם רוצים, ללמוד תורה ולשרת, זה לא ישנה כלום, זה לא יזיז שערה אחת, סיכה מהתפיסה החרדית. התפיסה החרדית באמת היא שמדינת ישראל לא יכולה להיות חזון הגאולה של ועריכו בעירת השם של חותר מגזע ישי, ולכן היא עלולה ליפול. מה שהושג בשדה הקרב יכול להילקח בשדה הקרב. והעמדה החרדית תמיד מתחזקת כל פעם שיש איום על ישראל. היא מתחזקת גם כאשר החרדים יעמדו מקצתם ועד קצתם והתפללו בעד שמדינת ישראל תחזיק מעמד. כן? פשוט כי אחרת זה אסון להמוני יהודים. אבל זה לא בלתי צפוי שיקרה אסון חלילה. וביום פקודה, מה יאמרו המנהיגים לכובש זר ערבי מוסלמי או כל אחד אחר, או צירוף שלהם, או לא יודע מה, איזה קואליציה שתבוא. היהודים האמיתיים לא תמכו בזה. כשהיו בחירות מקומיות בפעם האחרונה בירושלים, עמד מועמד ציוני מול מועמד חרדי. בתל אביב עמד מועמד ציוני מול מועמד קומוניסט. בשני המקרים המועמד הציוני לא היה סימפטי במיוחד בעיניי. אבל אמרתי, הנה הציונות עומדת מול הקואליציה האחרת. אם חס ושלום אויב ישתלט, את מי ישימו כאן בראש ממשלה? או ראש ממשלה קומוניסט או סגנו חרדי, או להפך. החרדים לא ירצו ראש ממשלה חרדי, הם יעדיפו סגן. זה ברור שזה מה שהם אומרים. מי שלא מוכן לרמות את עצמו מבין את זה. ואני אפילו לא יכול לבוא אליהם בטענה. הם כל הזמן שמרו על עמדת הסתייגות. כן, אבל ללכת עם קיבוץ הגלויות, אבל לא לתת לתנועה הציונית ולמדינת ישראל לגיטימציה מלאה. אף פעם, אף רגע. תמיד הם יוכלו לטעון, ידינו לא היו בזה. אנחנו, כל העולם יודע, כל הערבים יודעים, כולם יודעים את זה. וזה הדבר העיקרי. זה לימוד, כשאומרים לימוד תורה, זה רק כיסוי ללימוד תורה באופן כזה, ששלחו לבודקו עם מורח ודאים. כלומר, נגד התפיסה של רבי עקיבא עם בן קוזיבה. דנו מלכה משיחה ודרך כוכב מיעקב וכו'. דרך קוזבה מיעקב. בדיוק זה הפחד הגדול, זה הפחד של שלוש השבועות, זה הפחד של דווקא הרמב״ם על בן קוזיבה, זה הפחד היותר גדול. מה הרמב״ם אומר? כיוון שנהרג באבונות, אז מה, אנחנו יותר טובים מבן קוזיבה? אנחנו לא יותר טובים, מדינת ישראל, זה מה שהם אומרים. זאת האמירה המדויקת. וזה כל כך מיושב על הראווה מול הרמב״ם. עכשיו, איך העולם החרדי לומד את הרמב״ם? מבן קוזיבה צריך ללמוד לפחד מדברים כאלה. דווקא לא להעיז לעשות דברים כאלה. ואם עולם כמנהגו נוהג, אז כמו שעם ישראל מנצח ניצחון צבאי אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז גם יכול לקרות ההפך. ואי אפשר לשים את כל מה שיש לעם היהודי על הסיכון האדיר הזה שהתנועה הציונית מסכנת את עם ישראל כולו. הרב ניתן זכרונו לברכה בשעתו סיפר, זה היה ממש ביום העצמאות, אני חושב הראשון שנחגג בישיבה, זה היה בביתו של ידעיה בירושלים, הראשון או השני. דיבר שם מי חובב, הם היו חברים ביחד. סיפרו, מאיר חובב סיפר על מפגש עם חברים מישיבת חברון בהפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, כשעוד לא היה ברור שישראל מנצחת. בהפוגה הראשונה, כשהמצב היה, כשהסכין היה, חרב הייתה על הצוואר, המצרים היו ברמת רחל ובאשדוד, והירדנים היו ב... בשער החדש, נכון? מה היה המרחק מהם? הרי מדינת ישראל הצעירה הייתה עם חרב על עצמה. אמרו החברים מישיבת חברון שלא התגייסו, לחברים שכן התגייסו, ישיבת חברון נחצתה בין הציונים המתגייסים לבין אלה שלא התגייסו. בן גוריון הוא פושע לאומי, צריך להעמיד אותו לקיר. איך מסכן את שארית הפליטה בארץ אחרי השואה? זה מה שאמרו. וזאת האמירה החרדית הנקייה, האמיתית, המקורית. רק שהם נזהרים, הם לא רוצים לפגוע יותר מדי, הם לא רוצים להגיד גם דברים שעלולים לגרום ל... נפילת רוח גדולה, אבל מבפנים, מחדרי חדרים, מחדרי חרדים, זאת האמירה. מי יודע? מי אומר? מנצחים פעם, מנצחים פעמיים, מנצחים 10 פעמים. בסוף יכולה לבוא אסון, כמו שקרה אצל חזקיהו, כמו שקרה אצל יושיהו, כמו שקרה אחרי החשמונאים, כמו שקרה לבן קוזיבה. אל תשמחו יותר מדי. פוליטיקה והיסטוריה, אם לפי הרמב״ם שהכל פועל לפי חוקי העולם, אז המנצחים יכולים גם להפסיד. וזה דרך העולם שמנצחים, אחרי זה מפסידים. צריכים לשמור על הפוטנציאל היהודי ליום צרה כי יבוא. מה הדבר הנורא שיש בתפיסה הזאת? כן, מי יכול להגיד שזה לא לגיטימי? כשהם, ביחוד שהם אמרו את זה לאורך כל הדרך, הם לא רימו את אף אחד. מה שנורא בזה זה מה שהרבי ממוקאץ' היה אומר עליהם, שהם יותר גרועים מהמזרחי, שהם עושים נושא זמרים ומבקשים שכר כפנחס. זאת אומרת שהם רוקדים על שתי החתונות. אם מדינת ישראל מנצחת, אני איתם, אני בפוליטיקה איתם, אני כל הזמן שם. ואם חס וחלילה, אז גם כן אני שם. זה הדבר הנורא שיש פה. והמוקאצ'ר כמובן זיהה את זה עוד לפני שהייתה מדינת ישראל. אומר, אלה יותר גרועים מהציונים, הם גם רוצים להוציא את כל מה שאפשר מהציונים וגם להיות נגדם. אז זה הוא אמר, מבקשים, עושים מעשה זמרי, מבקשים שכר כפנחס. והוא באמת היה רדיקלי, הוא הלך עד הסוף, אבל אז לכן הוא הגיע לשבר גמור. הרעבד, המקום השלישי שהרעבד אומר את זאת, זה בפרק ו' מלכות בית הבחירה, וזה לא רבים יודעים. זאת אומרת, לא רבים מקשרים בין הרעבד מלכות מלכים לרעבד מלכות בית הבחירה. שם הרמב״ם אומר שבניגוד לקדושת הארץ שבטלה עם החורבן, קדושת מקום המקדש, קדושת הר הבית, לא בטלה, כי היא מפני השכינה. השכינה אינה בטלה. ולכן קדושה שלישית אצל הרמב״ם היא חזרה לקדושה ראשונה. כדוד בעצמו. כדוד ושלמה. לכן אסור להיכנס למקום המקדש. למה אסור להיכנס למקום המקדש גם כשהוא חרב? כי קדושת המקדש לא בטלה מעולם. אז כאשר יקום מלך המשיח ויבנה את המקדש, הוא יחזיר את מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הרמב״ם זהה מפרק ו' הלכות בית הבחירה להלכות מלכים. מה אומר הרעבד? הרעבד שם אומר, באמת זאת השגה מדהימה של הרעבד. הוא אומר שזה טעות וזה שיבוש. ולא רק שקדושה ראשונה בטלה, אלא בהר הבית גם קדושה שנייה בטלה. הפוך מהרמב"ם. לא, רגע, תכף נגיד. לא רק שקדושה ראשונה בטלה, גם שנייה בטלה. נפול מחיצות. אין קדושה. לפיכך הנכנס אתה שם, אין בו קרת. זאת אומרת, אין קדושה. הקדושה בטלה. לגמרי היא בטלה. בקדושת הארץ קדושה שנייה עומדת, אבל בהר הבית אפילו קדושה שנייה איננה, אין כלום, כלומר השכינה איננה. ולמה? לפי שהיה יודע עזרא, זה מה שאתה מתכוון, לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש עתיד להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי מכבוד השם לעולם, לכן עזרא מראש לא קידש את בית שני קדושה שנייה של הר הבית בקדושה העומדת לעולם. המקדש עתיד להשתנות, העולם עתיד להשתנות, סדרי עולם עתידים להשתנות, וגר זאב עם כבש כפשוטו, ועריכו בעירת השם כפשוטו, והמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. זה כמעט בדיוק המקדש שירד באש מן השמיים, שאומרים רש"י ובעלי התוספות. זאת אומרת, הישועה השמימית, הישועה הפלאית, הישועה שלא היה דומה לה, והיא לא בשום, לא נכנסת בשום חוקיות. זה הרעבד, הרעבד עקבי לחלוטין. כך נגלה לי מסוד השם ליראה, והוא אומר, כמה קולמוסים השתברו על סוד השם מרעב של הרעבד, והנוכחי הקטן סבור באופן פשוט שסוד השם מרעב של הרעבד זה דברי הנביאים כפשוטם. כי מה כתוב בזכריה? שתהיה רעש אדמה גדול כמו שהיה בימי עוזיהו, והכל ישתנה. זה לא אותו הר הבית, זה לא אותו מקדש. התיאורים בזכריה וביחזקאל הם תיאורים של שינוי פיזי, של מציאות אחרת. לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש בירושלים תדעים להשתנות ולהתקדש בקידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלה לי מסוד השם ליראה. כך הם דברי הנביאים. אם תקרא את ישעיהו י' ותקרא את זכריה י' ותקרא את הכל יחד, תראה שמדובר בעולם אחר עם חוקיות אחרת, ולא לא עולם כמנהגו. זה הרעבד עקבי בשלושה מקומות. אז כשאני לוקח את השיטה הזאת של הרעבד, אני רואה שהיא ניצבת על קריאה של ישעיהו י' קריאה מנחה של ישעיהו י' לא רק שזה חרב לא איש ושהשם ילחם לכם ואתם תחרישון, ושזה לא דומה לדוד, וזה משהו אחר, אלא שכל המציאות היא אחרת. זה לא פוליטיקה ולא היסטוריה, זה מעבר להיסטוריה. לא באמצעים פוליטיים ולא באמצעים צבאיים. כלומר, אני חושב שהפער בין ישעיהו לבין מיכה, שככל הנראה היה, הפך להיות פער בין חזקיהו המלך לבין ישעיהו הנביא, הפך להיות אחר כך שיטות אידיאולוגיות, רוחניות, תורניות, מקיפות, כוללות, הרמב"ם מול הרעבד, כשהרעבד נשען על פשוטם של דברי הנביאים בישעיהו ומיכה ובזכריה, על שינוי כולל במנהגו של העולם. זה נכון גם בגר זאב עם כבש, וגם במקדש העתידי, וגם בעריכו בעירת השם, הכל הולך ביחד. ואילו הרמב״ם נאחז בדברי מיכה, הממשלה הראשונה, בית לחם אפרתה, מוצאותיו מקדם ימי עולם, זה כמו דוד בעצמו. ישעיהו י' צריך לפרש כך שלא יסתור, היינו לפי מנהג העולם וההיסטוריה, בתוך ההיסטוריה, בתוך הפוליטיקה. זאת הסיבה שהציונים הדתיים תמיד הרימו על נס את דברי הרמב״ם האלה בהלכות מלכים, שבעצם כמו שבזה כן צודק הרבי מלובביץ' שאמר שדברי הרמב״ם לא מסייעים לתנועה הציונית. הם מדברים על מלך משיח, הרמב״ם מדברים מפורש על מלך משיח מבית דוד. התנועה הציונית לא מתיימרת אפילו בזה. מה שהתנועה הציונית תמיד, הציונים הדתיים ראו בדברי הרמב״ם, זה את עולם כמנהגו נוהג. כן בתוך הפוליטיקה, כן בתוך ההיסטוריה, לא מחוץ עליהם. וזאת המחלוקת האידיאולוגית. השורש שלה הוא בין ישעיהו למיכה. עכשיו אני אביא בהמשך הדרך, אני אביא אפשרויות שונות להבנת העניין הזה, כי הקושי הגדול הוא אחד, איך דבר השם מתפצל לשני נביאים ויש ביניהם הבדלים, יפה מאוד, אבל יכולה להיות ביניהם סתירה חזיתית? יכול להיות שחזקיהו ישען על מיכה נגד ישעיהו? זה כבר לא נביאים, נביאי דבר השם באמת, אלא זה אידיאולוגיות שונות ופרשנים. וחזקיהו יבחר, נו, ואחר כך יצדק ישעיהו ולא יצדק מיכה. מה, איך אפשר להבין דברים כאלה? זה לא מתקבל על הדעת בשום אופן, זה לא מתקבל על יסודות האמונה. ובתוך מיכה יש סתירה, כי מיכה פותח בדברי ישעיהו ומסיים גם כן כמו שהסברתי את סוסיך ומרכבותיך וערי ארציך ומבצריך, לא על אשור אלא על עם ישראל. אז גם מיכה אומרת אותו הדבר. אז איך אפשר ליישב את זה? אפשר ללכת על דרך הבחינות, אפשר ללכת על דרך השלבים, שלבים שונים בגאולה, אפשר ללכת על דרך האפשרויות, אם יזכו ואם לא יזכו. כן? ויש עוד דרך רביעית, אבל אנחנו צריכים להתקדם בישעיהו כדי לראות את הדילמה במלוא עוצמתה, ולאן המחלוקת הגיעה בין חזקיהו המלך שרוצה להיות כמו דוד, שרצה להיות כמו דוד, זה ברור לפי דעתי, לבין ישעיהו הנביא, ואז לנסות ליישב את מה שנראה כסתירה מאוד מאוד חריפה בשאלה אם חרב איש או חרב לא איש. בסדר?